שלום רב למאזינים היקרים בפינת צורפי ישועה, שיחותיו של הרב צבי יהודה זצ"ל, כפי שנכתבו על ידי הרב יאיר אוריאל, זיכרונו לברכה. הפעם עוסק הרב בנושא של ירידת הנבואה, שהיא בעצם משקפת את ירידתה של האומה כולה. וכך אומר הרב: דיברנו על מה שהפרקים אינם לפי סדר הזמנים. כלומר, הפרקים בספר ירמיהו אינם מתועדים על פי הזמן, היה קודם מלאך יהויקים, אחר כך יהויכין ואחר כך צדקיהו. בעוד שכאן, בירמיהו, הפרקים הראשונים עוסקים ביושיהו, אחר כך בצדקיהו, שהיה אחרון, ושוב חוזרים ליהויקים, וכך נראה כאילו הסדר לא נשמר על פי הזמן. עד 20 הפרקים הראשונים, אומר הרב, לא נזכר מלך אחר חוץ מיושיהו. ייתכן שפרק כף שייך לפרק כף א'. בפרק כף מסופר על פשחור הכהן שהיכה את ירמיהו, והכניס אותו לבית מהפכת, לעינויים קשים. בפרק א' מסופר על כך שצדקיהו שולח שליחים אל ירמיהו לבקש ממנו להתפלל עבור העם. ואם כן, אומר הרב שכנראה מצדקיהו סבל ירמיהו מהעינויים של פשחור הנזכרים בפרק כ'. בפרק א' נזכר צדקיהו. עמדנו על כך שזה אינו לפי הסדר ההיסטורי, כיוון שמלכות צדקיהו הייתה יותר מאוחרת. כך כתוב מפורש בספר מלכים, כי הסדר היה יחוניה, יהויכין, ואחר כך צדקיהו. מכאן נזכרנו בעניין הכללי שאין מוקדם ומאוחר בתורה. פרשת יתרו, קודם מעמד הר סיני או אחרי מעמד הר סיני. כוונת הרב למחלוקת שנמצאת בין חכמי ישראל, מה קדם למה? האם יתרו, ביאתו למשה רבנו, קדמה למעמד הר סיני, כפי שכתוב בתורה, לפי מה שסיפור זה נזכר לפני הסיפור של מעמד הר סיני, או להפך, שמעמד הר סיני קדם, כיוון שבתיאור של הפגישה בין יתרו למשה רבנו נזכר כי ראה יתרו שמשה מודיע לעם את משפטי האלוקים בתורותיו, ויש להניח שזה היה אחרי מעמד הר סיני. לפי דעת אותו אחד שסובר שהתורה שינתה את הסדר, הוא משום שאין מוקדם ומאוחר בתורה. ואם כן, יש כלל שהתורה והנביאים אינם נמסרים אלינו לפי הסדר שמקובל אצל האדם, אלא לפי ערכים מוחלטים עליונים שאינם מתחשבים בסדר הזמנים שלנו. ניסינו, אומר הרב, למצוא סדר הגיוני אחר שאינו לפי סדר הזמנים, לפי מדרגת הנשמות. כלומר, צדקיהו היה קרוב יותר ליושיהו המלך מאשר ירויקים, שהיה נראה מוחלט ברשעות לעומת יושיהו שהיה שלם בצדקותו, וצדקיהו היה שקול באמצע. ועל כן ירמיה הנביא מסדר לפי סדר הנשמות את צדקיהו אחרי יושיהו. אנו נפגשים בגבול מעבר בנבואת ירמיהו. נאמר חלק שני, חלק אחר באופן כללי. אחר כך, אומר הרב, ננסה לגשש את ענייני הדברים. הרב משתמש בביטוי לגשש, שמעיד על זהירותו הרבה בבואו לפרש דברים שברוח הקודש. החלק הראשון של ירמיהו עוסק ביושיהו. ירמיהו היה אחר ישעיהו. ירמיהו התכוננות לגלות. ירמיהו האדם האיש. ייתכן, והרב התכוון במילים אלו, לשני הצדדים המסופרים בספר ירמיהו, ששניהם עוסקים במצב הירידה הנורא של העם לגלות. א', נבואות החורבן הכלליות, ב', האיסורים האישיים שעברו על הנביא. בסוף פרק נון א', עדהנה דברי ירמיהו. פרק א' מתחיל בדברי ירמיהו. אם כן, אנו רואים שאותו ניסוח, אותו סגנון של תיאור נבואתו של ירמיהו במילת דברים, חוזר בסוף הספר כמו בתחילת הספר. דברי ירמיהו בתחילה ודברי ירמיהו בסוף. שמואל הנביא היה קובע מלכות. קרנת הרב, כי שמואל הנביא הוא זה שהמליך את שאול המלך והחרב את דוד. ומכאן כוחו העצום של הנביא, שהוא מעל המלכים והוא שולט וממליך אותם. אצלנו, בירמיהו, נבואות באות בהתנגשויות עם המלכות, התנגשויות אכזריות, טרגיות, נוראות. ההשוואה בין תקופתו של שמואל הנביא שסידר את המלכות, לבין תקופתו של ירמיהו שנאבק כל חייו עם המלכות, מראה עד כמה מצבו הרוחני של העם ירד והשתנה מאז שמואל. פרק מ"ו מתחיל בנבואות אל הגויים, אשר היה דבר השם אל ירמיהו הנביא על הגויים. מתחיל חלק חדש בתוך הקפים, כלומר בין הפרקים כף ולמד ישנם פרקים אחדים שגם בהם נזכרו נבואות אל הגויים. לעומת הנבואות המרוכזות על הגויים שמתחילות ממ"ו עד נ"א. כל זה מצלצל נפגש עם הדברים הראשונים. ראה הפקדתיך על הגויים ועל הממלכות. כלומר, בתחילת הספר כבר נועד ירמיהו שנבואותיו תהיה בהם פנייה גם אל הגויים. כאן הנבואה בעיקר לישראל, ויש עניין מכאן לגויים, לגויים שמסביבנו. בירמיהו ריבוי מראות. אנו נפגשים במילים, לך תיכנס אל היוצר, תיקח בקבוק. בישעיה אין דברים כאלה. רק פעם אחת אנו נפגשים כשהיה צריך ללכת יוסף, בישעיה פרק אף מתואר צו השם לישעיה הנביא ללכת יוסף כדי לסמל את גלותם של בני כוש על ידי אשור יוספים. כאן בירמיהו ריבוי גדול של מראות. פרק אף דלת מתחיל הרעני השם שני דודאי תאנים. אם כך, הבדל אחד ברור בין נבואתו של ירמיהו שיורדת בערכה לעומת נבואת ישעיהו שהיה לפניו. עוד נקודה, ירמיהו היה כותב. חז"ל אומרים, ירמיהו כתב ספרו, כך נאמר בבבא בתרא. בירמיהו ישנם ראיות וכתיבה. כתוב לך את הדברים האלה. הגאון מבינה ובעל אור החיים מזכירים שריבוי מראות מראה על מצב של ירידת הנבואה. במצבי ירידה במדרגות הנבואה יש ריבוי המראות הסמליות. כמו בהרצאה הראשונה של הקדוש ברוך הוא על הנבואה, כאשר הוכיח הקדוש ברוך הוא את מרים הנביאה על כך שהיא שוותה את עצמה ואת מדרגות שאר הנביאים, למדרגות נבואתו של משה רבנו. שם נאמר, אם יהיה נביאכם השם במראה, לא כן עבדי משה, מראה ולא בחידות. אם כך, אצל שאר הנביאים יש מראה, ראייה. מראה, כלומר ראייה לא ברורה. אצל משה רבנו יש מראה, ראייה ברורה. מראה היא בחידות, כלומר דברים לא ברורים. כמו שנאמר באותה הרצאה מסר הקדוש ברוך הוא למרים הנביאה, כי אצל משה רבנו ישנו מראה ולא בחידות. אהרון אחיך יהיה נביאך. נביא מוסר דבר השם בדיבור. כך היה אצל אהרון הכהן שהוא מדבר במקום משה. אחר כך נכתבו דבריהם. נכון שדברי הנביאים הראשונים נכתבו, אבל עיקר פעילותם הייתה בדרך של דיבור. רק ירמיהו כתב בעצמו ספרו. אם כן, יש כאן עוד סימן לירידת הנבואה, כשהיא עוברת למדרגה של כתיבה. תורה הנביאים כתובים. שלוש מדרגות יש לנו. כתובים, כתב. נביאים, דיבור. כמה פעמים יש ציווי של השם? כתוב לך את הדברים האלה. לא מצאנו כך אצל הנביאים שקדמו לירמיהו. הזכרנו אצל אחאב רוממות התורה. בימי אחאב כיבד את התורה, לא הסכים למסור אותה לבן הדד מלך ארם. קרא ספר תורה, כך נזכר קריאה על ספר תורה שנשרף. לומדים את זה ממה שקראו כאן על הספר שכתב ירמיהו. כאן יש מכות. בפרק כף פשחור מכה את ירמיהו. גם בפרק למדוו מכים השרים את ירמיהו. בחצר המטרה, ירמיהו נעצר בבית סוהר. היא אומר רצח. טעמים אחדות מנסים להרוג את הנביא. הנביא כולו אלוקי, שמיימי, בארץ. מגרונו וענייניו ומעשיו מופיע עניין הנבואה. וזה שייך למצב הדור. מצב המלכות. הרב מבאר בדבריו אלו את מצבו הקשה של הדור שהתבטא בחייו של ירמיהו. ראשית, ירמיהו נביא שכותב את דברו, להבדיל משאר הנביאים שלא כתבו בעצמם את דבריהם. שנית, ביזיון התורה שהיה בימיו על ידי יהויקים. לבסוף, הרדיפות הקשות שסובל הנביא, הן במכות שהוא מקבל, הן בכליאתו בבתי כלא, והן באיומים מגורמים שונים לרצוח אותו. כמו כן, העובדה שהוא רואה מראות רבים, והוא צריך לפענח אותם, לעומת הנביאים שקדמו, שהם בעיקר אומרים דברים מפי השם, ללא ריבוי של מראות. הזכרנו שסדר הדברים כאן לא לפי הרגיל, אלא לפי הסדר העליון. אם נאמר פרשת יתרו הייתה אחר מתן תורה, ונזכרה לא לפי סדר מובן, יש לראות טעם. דברי תורה אין להם טעם סיבה. הפירוש שאינם טעימים. כוונת הרב של השינויים הלא מובנים אצלנו, כאשר חז"ל מתבטאים, או גדולי הראשונים, שדברים אלו הם בלי טעם. הכוונה היא מעל ההשגה הרגילה שלנו, ולכן הם נראים לנו כחסרי סיבה אותם. פרשה ראשונה בשומר חינם. כאן הרב מצטט מדברי הגמרא בבבא קמא, הקובעת שחלק מהפרשה אמורה בשומר חינם, בדין מודה במקצת, שייכת לפרשה יותר מאוחרת העוסקת בדיני מלווה. זוהי דוגמה נוספת שהרב מביא לסדרים אחרים לא מקובלים של התורה. צריך פשט עליון. זהו ביטוי למדני להסבר המתקבל על הדעת. מה הצורך שהדברים באופיעם אלינו יסודרו בצורה זו? יושיהו וירמיהו זוג מתאים. אחר כך מצבים ברורים של ירידה. כוונת הרב, כי יושיהו היה מלך צדיק, ולכן אפשר היה לסדר את דברי ירמיהו בתחילה בתקופתו של יושיהו, למרות שיש בהם תוכחות רבות כלפי עם ישראל, אבל המלך בעצמו היה מלך ישר וצדיק. אחר כך מצבים ברורים של ירידה. יהויקים רשעות גדולה, שריפת ספר התורה, ספרו של ירמיהו. כאן אנו נמצאים במצב הנורא והיום של הופעת הנבואה כלפי צדקיהו והיהויקים. כמעט כל הפרקים חוזרים הנה והנה. צדקיהו יהויקים, יהויקים צדקיהו. ערך מיוחד של האישיות של ירמיהו, של הנביא, של החכם. מצבי ההתמוטטות, הירידה. יושיהו המלך העצמאי האמיתי האחרון. אחר כך יהויקים, מלך מטעם בבל. ונמשך מלכות בירושלים. צדקיהו בוודאי. כוונת הרב, כי יהויקים וצדקיהו היו משועבדים למלכות הגויים, עד כדי כך שאפילו השמות שלהם הם שמות שהגויים נתנו. יהויקים נקרא כך על ידי פרעה במלכים ב' פרק ג', צדקיהו נקרא בשמו על ידי נבוכדנצר בפרק ד' במלכים. שמו האמיתי של צדקיה היה מתניה. אם כך, מלכי ישראל איבדו את השמות שלהם, והכוונה היא שהם איבדו גם את העצמאות. מהלך הפרקים לא לפי העניינים ולא לפי הזמנים. ההתמוטטות הולכת ומתקרבת מצדדים שונים, רוחנית ומדינית ופוליטית. בערך 20 פרקים אלה, בין 20 ל-25, הקפים והלמדים ותפילת הממים, אלה הפרקים המתארים את ההתמוטטות. פרק א' מתחיל צדקיהו, אחר כך שיא הרשע, שריפת דברי הנבואה, יהויקים הנורא והיום. צדקיהו גם רשע וגם צדיק, כפי שהזכרנו בשיחה הקודמת, את דברי המדרש שלכאורה סותר את דברי חז"ל. במקום אחד קבעו שצדקיהו היה מלך צדיק, במקום אחר מלך שקול, לעומת הדברים שנכתבו בנביאים שהיה רשע. ובאר הרב שצדקיהו היה גם רשע וגם צדיק. צדיק בחיים האישיים הפרטיים, רשעות בהנהגה הפוליטית. יהויקים נראה רשע גמור ורשע מוחלט. בגמרא בערכין יש הבחנה בין הפרנס והדור. לפעמים, אומרת הגמרא, הפרנס המנהיג הוא צדיק והדור הוא רשע. לפעמים, להפך, הדור צדיק והפרנס רשע. יוצא שמה שכתוב שצדקיהו עשה הרע בעיני השם, כנראה שהרע של צדקיהו מתייחס לדור ולא לאישיות הפרטית. ביהויקים המצב היה הפוך, הדור היה הטוב יותר, והוא היה שיא הרשעות. בצדקיהו היה להפך, הדור לא היה טוב והוא כן. בסדר הפרקים לפי העניינים, הבלטת עניינים. אור, חושך, התלבטות, מצב לא ברור, התמוטטות. צדקיהו בין השמשות, בינוני, רשע וצדיק. בסוף מועד קטן, מסכת מועד קטן, נזכר דבר טוב, שציווה להעלות את ירמיהו מן הבור. בפרק כף א', כף ב', כף ג', בפרק כף ג' מיוחד, כמעט כל פרק כף ג' טרגדיה אלוקית, נביאי שקר. כאן הטרגדיה היא גם כביכול של ריבונו של עולם, שאין לו עם מי לדבר. פרקים של ישעיה, לא הבנתי את כוונת הרב, כשאמר פרקים של ישעיה, ייתכן שיש כאן כוונה לדוגמאות של ירידות רוחניות קשות שנזכרו גם בישעיה. כולכם פשעתם בי, אלו דברי הקדוש ברוך הוא לירמיהו, כולכם פשעתם בי, כאילו הוא מדבר גם עם הנביא. רש"י מפרש, אפילו אתה הנביא. מה הכוונה? ודאי הנביא נשאר בקדושתו, אלא בהדהוצה לקה קרבה. זהו פתגם מהגמרא בבבא קמא, שמשמעותו כשמורידים את הקוצים, על ידי מעדר, לפעמים גם הכרוב, הירק הבריא, מקבל מכה. כמו כן כאן, שמענישים וגוערים בהמון העם הרשעים, לפעמים גם הצדיק נפגע בגערה. כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית, אינו מבדיל בין טוב לרע. בין הנביאים היו לא רק נביאי שקר, היו גם תופסי תורה, כהנים. בדברי הנבואה יש גערות על הנביאים, על תופסי התורה ועל הכהנים, אף על פי שבוודאי היו ביניהם גם קשרים וטובים. בפרק כ"ג כתוב לנביאים נשבר ליבי. באיזה מצב הנביאים? מה מצב הנבואה? בבית שני היו רשעים בתוך הסנהדרין. וכאן הרגשת הנורא והיום מה נהיה עם הנביאים. הצער קשה מאוד כשרואים שהחלק האצילי של העם מזועזע מבחינה רוחנית. כמו בבית שני, במשבר הקשה בין חכמי הסנהדרין, על אחת כמה וכמה בבית ראשון, כשהמשבר פוגע בבעלי רוח הקודש. אפשר לתאר איזה עוגמת נפש יש כלפי מעלה. כאן נסיים הפעם את שיחתנו ונמשיך בפעם הבאה בהמשך דברי הרב על ירידת הנבואה. ועד אז נתבשר בבשורות טובות ונזכה לעליות רוחניות עם כל בית ישראל, אמן.